מועדים לשמחה. התורה נתנה לנו מצוות הקהל פעם בשבע שנים במוצאי שמיטה. היום חוץ מהשאלות מי יעשה את הקהל, היום בין כה וכה שמיטה רק מדרבנן לדעת הרבה פוסקים, אבל בזמן ששמיטה דורייתא יש לנו מצוות הקהל במוצאי שנת השמיטה. יום שני של סוכות, לילה שני של סוכות, אז יש מטה. לא שומעים? בלילה שני של סוכות יש מצוות הקהל. מצוות הקהל נאמרה בתחילה ליהושע. בקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. לא נאמר כאן על איזה רקע יהושע מקבל את המצווה הזאת. כלומר, יהושע יש לו הרי כמה תפקידים. הוא מלך ישראל, לא ממש מלך, אבל כאין מלך. יש מדרש על הפסוק בדברי הימים, ובימי שאול, אומר המדרש שאין הכוונה שם לשאול מלך ישראל, אלא ליהושע שהמלכות הייתה שאולה בידו. זה לא מלכות תורשתית, אבל הוא מעין מלך. הרי כל הדין של מורד במלכות לומדים מזה שבני גד ובני ראובן אמרו ליהושע, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך, לכל אשר תצוונו יומת. אז היה לו תפקיד מעין מלך, אבל יכול להיות גם שנאמר לו לקרוא את התורה בתור ראש הסנהדרין, המורה של כלל ישראל, או בתור מפקד הצבא, יש לו כמה תפקידים, לא מפורש בתורה שבכתב, אבל בתור איזה תפקיד יהושע מקבל את המצווה הזאת לקרוא בתורה. חז"ל לימדו אותנו שבתור מלך, שהמלך צריך לקרוא בתורה. באמת בכפל הזה של תפקידים של יהושע, אני חושב שיש לפרש מה שאמרו בגמרא, וגם רש"י העתיק את זה בתורה, שמשה רבינו אמר ליהושע, כי אתה תבוא את העם הזה, והשם, אתה יחד איתם, והשם אמר ליהושע, תביא את העם הזה. אז פרשו חז"ל שמשה אמר יהושע, אתה והזקנים איתך, והשם אמר, טול מקל ואכל קודקודם, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. אז יוצא לכאורה שמשה רבנו טעה במה שאמר יהושע, אבל אני חושב שאפשר לומר שמשה רבנו חס ושם לא טעה, אלא משה דיבר מבחינה אחת והשם דיבר מבחינה אחרת. משה דיבר על תפקידו של יהושע כמוסר התורה, כמעביר התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים. ובתור ראש הסנהדרין, אז הוא צריך להתחשב בדעת שאר חכמי ישראל. אם למשל יהיה מקרה שמישהו עשה מלאכה שאינה צריכה על גופה, יכול להיות שיהושע יגיד שהוא חייב, וכלב יגיד שהוא פטור, ונשמע מה שאר חכמי ישראל אומרים, מה דעת אלעזר, מה דעת איתמר, מה שדעת אלדד ומידד. כל אחד מחכמי ישראל צריך להביע את דעתו. אז בתור ראש הסנהדרין זה אתה והזקנים איתך, אין לך שלטון יחיד. אבל בתור מלך, מנהיג הצבא, בתור זה יהושע הוא בשלטון יחיד. אז משה דיבר על בחינה אחת של יהושע, והקדוש ברוך הוא דיבר על בחינה אחרת, אבל לא שמשה טעה במה שהוא אמר, אלא שתי בחינות של יהושע. אז השאלה, מאיזה בחינה יהושע מקבל את התפקיד של הקהל את העם? אז חז"ל מסרו לנו שזה בתור מלך, שזה תפקידו של המלך. הסבירו בזה שמעמד הקהל הוא מעין זכר או תחליף למעמד הר סיני, ששמענו את כל השם מתוך האש וקיבלנו עלינו את התורה. אז פעם בשבע שנים המלך כביכול במקום הקדוש ברוך הוא קורא לנו את התורה, לא את כל התורה אלא קטעים מהתורה, כמו שהמשנה מפרשת, קורא לנו קטעים מהתורה בתור זכר למעמד הר סיני, שהמלך הוא כביכול במקום הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאם המלך חולה או סומה ולא יכול למלא את תפקידו, לא יוכל מישהו אחר למלא את תפקידו. זה המלך אישי צריך למלא את התפקיד הזה, ואם לא יכול אז אונס רחמנא פטרי, אבל לא יוכל מישהו אחר למלא את התפקיד במקומו. זה צריך להיות דווקא המלך שקורא לעם את דברי התורה. אחרי שיהושע נפטר, אז מסתבר שהשופטים שהיו אחריו מילאו את התפקיד הזה. כל שופט בזמנו היה כמו מלך, לא ממש מלך, אבל כמו מלך. אז השופטים מילאו את התפקיד הזה פעם בשבע שנים. כתוב אצל אלי הכהן, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. אז נשאלת השאלה, איך אלי הכהן יושב שם? הרי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. אז יש באמת דעה שאלי לא ישב במשכן עצמו, אלא מחוץ למשכן. יש דעה שאפילו מלכי בית דוד אין להם ישיבה בעזרה. אבל אצלנו בבבלי אין דעה כזאת. במדרש יש גם דעה שכהן גדול יש לו ישיבה בעזרה. אז גם לא קשה על אלי. אבל אצלנו בגמרא לא מובא את הדעה הזאת. יכול להיות שזה תלוי בפשט בפסוקים ביחזקאל, כי יחזקאל מדבר על מה שיהיה לעתיד לבוא, שהנשיא יושב שם, ונחלקו המפרשים עם הנשיא ביחזקאל, הכוונה למלך המשיח, או הכוונה לכהן הגדול. אז זה תלוי אם אלי יכול לשבת על תקן של כהן גדול. אבל יכול גם להיות שלפני שהוכתר דוד כמלך ישראל, אז כל מלך בזמנו היה כמו מלכי בית דוד. אחרי שדוד נבחר על ידי שמואל, ניתנה לו הבטחת המלכות, או על ידי נתן הנביא אחר כך ניתנה לו הבטחה שהמלכות היא נצחית לבית דוד, אז נהיה הדין שרק מלכי בית דוד יושבים שם. אבל לפני, תודה רבה. אבל לפני שניתנה המלכות הנצחית לבית דוד, היה יכול המלך של אותה שעה, כלומר השופט או הכהן הגדול, המנהיג של עם ישראל, היה יכול לשבת שם, ולכן אלי הכהן ישב שם, ייתכן. על כל פעמים, אחרי שנבחר דוד, אז נאמרה לך שאין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. והגמרא מסבירה, שזה מה שמנע את ירובעם מלהסכים שהיהודים יעלו לירושלים. כתוב שירובעם אמר, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים ומנחה בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. למה יהרגו את ירובעם מפני שיעלו לעשות זבחים בבית השם? אז מסבירה הגמרא שהם יבואו לבית השם ורחבעם יישב שם בתור מלך מבית דוד וירבעם לא יוכל לשבת ואם הוא יישב יהרגו אותו בתור מורד במלכות אז כולם יראו שרחבעם הוא מלך וירבעם הוא עבד אז ישובו רחבעם מלך יהודה אז לכן זה גורם לירבעם לא להסכים שהעם יעלו לירושלים אלא לעשות את עגלי הזהב ש... הוא לא התכוון לעשות עבודה זרה ממש חס ושלום, אלא רק תחליף לירושלים, מקומות מרכזיים מחוץ לירושלים, שהעם יוכלו לעבוד שם את השם. בזה צריך להבין באמת, כשהנביאים מדברים על מלכות ישראל, הם מדברים עליה כעובדי עבודה זרה. ומזה כשמדברים על מלכי יהודה הצדיקים, לא כולם היו צדיקים, אבל חלק גדול מהם היו צדיקים, אז אומרים בניחות רק הבמות לא שרו. רק הבמות לא שרו. זה דבר קטן. מה ההבדל בין זה ובין ישראל? גם ישראל מקריבים בחוץ וגם יהודה מקריבים בחוץ. אז מה ההבדל הגדול בין ישראל ויהודה? זה הרי שני חיובי קראת יש בקרבים. גם על השחיטה בחוץ חייב קראת, וגם על ההקרבה בחוץ חייב קראת, ובכל זאת הנביא מדבר בלשון עדינה, רק הבמות לא שרו, בניגוד למלכי ישראל, שהנביא מתנבא בלשון קשה כל כך. אבל צריך להבין שיש הבדל גדול בין מה שעשו בישראל למה שעשו ביהודה. ביהודה, נכון, הסכימו כולם שהמרכז הוא בירושלים, אלא מה, יש יהודי שרוצה להקריב קורבן, וקשה לו לעזוב את הבית וללכת לירושלים, הוא חקלאי, הוא לא רוצה להפסיד כך וכך ימי עבודה, אז הוא עושה לו במה ומקריב שם, אבל הוא לא רואה בבמה שלא תחליף לירושלים, אלא רואה בזה דבר הרעי, תפל לירושלים, המרכז הוא בירושלים, 3 פעמים בשנה הוא עולה לירושלים, אלא כשהוא רוצה פתאום באמצע השנה לאכול שלמים או משהו, אז הוא מקריב בבמה. זה גרוע, זה רע מאוד, אבל זה לא כפירה במרכזיות של ירושלים. לעומת זה, ירובעם כופר בכל המרכזיות של ירושלים. הוא מלמד את ישראל לומר, רב לכם מעלות ירושלים, זה לא צריך ללכת כל כך רחוק. הנה אליך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, אפשר גם לעבוד את השם בבית קהל ובדן, אז הוא כופר במרכזיות של ירושלים, וזה חמור, זה נחשב גובל בעבודה זרה. יש ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, שמיום שנבנתה ירושלים נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם ולהקריב קורבן. אז להקריב קורבן ידוע, יש איסור של שחוטי חוץ. אבל איפה מצא הרמב״ם שיש איסור לבנות בית להשם מחוץ לירושלים? זה לא ידעתי הרבה זמן. מאיפה הרמב״ם לקח את זה שיש איסור לבנות בית להשם מחוץ לירושלים? ומצאתי שהרמב״ם מונה את זה בלכות עבודה זרה, שהוא לומד שעליו של ולא תקים לך מציבה, זה לא להציב מקומות פולחן להשם מחוץ לירושלים. בניגוד לרש"י שיש לו פירוש אחר על ולא תקים לך מציבה, אבל הרמב״ם מלמד שזה לאו לא להקים מקומות מרכזים לעבודת השם מחוץ לירושלים. לכן באמת יש הלכה בסוף הלכות ביאת מקדש ברמב״ם. הרמב״ם כותב שכהן שעבד בבית כזה זה לא בית עבודה זרה, ובכל זאת הוא כבר פסול להקריב בירושלים. אחרי שעבד בבית כזה הוא פסול להקריב בירושלים. למה הרמב״ם צריך להדגיש שזה לא כבית עבודה זרה? גם שאר עבירות שבתורה הם לא כמו עבודה זרה. אבל מפני שכאן זה איכשהו נחשב מעין עבודה זרה. הנביא מתייחס על זה לישראל כאילו עובדים בעבודה זרה. לכן הרמב״ם צריך להדגיש שלמרות כל החומרה בדברי הנביאים, להלכה זה לא כבית עבודה זרה. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? כנראה שהרמב״ם לומד שזה הפשט בגמרא בסוף מסכת מנחות, ששם נחלקו בגמרא האם בית חוניו, הבית שחוניו הקים לפולחן בארץ מצרים, אם הוא בית עבודה זרה או לא. בפשטות הסוגיה משמע שהמחלוקת היא, מה הייתה דעתו של חוניו? האם דעתו של חוניו הייתה לעשות בית לעבודה זרה או בית לאלוקי ישראל? אבל הרמב״ם לומד שלא זה המחלוקת. לא המחלוקת מה היה בדעתו של חוניו, אלא איך ההלכה מתייחסת לזה. האם ההלכה מתייחסת לזה כבית עבודה זרה, או לא כבית עבודה זרה. אבל זה אומר שההלכה לא מתייחסת לזה כבית עבודה זרה. כי אם המחלוקת רק מה היה בדעת חוניו, אז בית חוניו כבר חרב מזמן, אין טעם שהרמב״ם יפסוק עכשיו מה היה בית חוניו. אלא נשארם באמת שזו מחלוקת עקרונית, בית מחוץ לירושלים, האם דינו כבית עבודה זרה או לא, וזה הוא פסק שזה לא כבית עבודה זרה, אבל אף על פי כן כהן שעבד שם פסול להקריב בירושלים. כהן שעבר על שחוטי חוץ לא נפסל להקריב בירושלים, אבל זה גומל בעבודה זרה, לכן זה פסול מלהקריב בירושלים. זה מסביר מה שקורה כשירובעם עושה חגיגה לכבוד המקום שהוא הקים בבית קהל. הוא עושה חג בחודש השמיני, ב-15 לחודש השמיני, כחג אשר ביהודה, והיה על המזבח להקטיר. מה זה בחודש השמיני? בתורה כתוב שהחג הוא ב-15 לחודש השביעי, אז איך ירובעם עושה חג ב-15 לחודש השמיני, ואיך ישראל מסכימים איתו? הרי ישראל ידעו תורה וקיימו את התורה. עד לפני כמה שנים כולם היו בהשפעת שלמה המלך. אז איך פתאום ישראל מוכנים להסכים שהחג יהיה בחודש השמיני כחג אשר ביהודה? אבל הפשט הוא שירבעם לא עשה חג בחודש השמיני. ירבעם עשה חג בחודש השביעי, ב-15 בתשרי, כמו שכתוב בתורה. אלא מה? מי קובע מתי תשרי? הרי הסנהדרין צריכה לקבוע אם השנה מעוברת או השנה פשוטה. אז הסנהדרין ביהודה באותה שנה לא עברה את השנה, והסנהדרין של ירבעם כן עברה את השנה. אז ירבעם מתייחס לסנהדרין שלו כסנהדרין הקובעת, היא מייצגת את רוב שבטי ישראל, אז הוא מתייחס לסנהדרין שלו כסנהדרין הקובעת, במזיד או בשוגג, לא משנה לענייננו כרגע, אבל הוא מתייחס לעיבור של השנה, שהסנהדרין שלו כעיבור חוקי, אז אם כן זה 15 בתשרי לפי החשבון שלו. אבל הנביא מתייחס לפי האמת שקובעת הסנהדרין שבירושלים, לא הסנהדרין של ירבעם. והיות והסנהדרין שבירושלים לא עברה באותה שנה את השנה, אז בירושלים זה 15 לחודש השמיני. לכן כתוב בחודש אשר בדה מליבו, הוא לא בדה חג מליבו, הוא בדה את החודש, הוא מכיר בעיבור של הסנהדרין שלו, ולא בלוח של ירושלים. זה הטעות של ירבעם, טעות במזיד או בשוגג, לא נכנס לשאלה הזאת. אבל המכשול של ירבעם, שהוא הולך לא לפי ירושלים. והנביא בא למחות, הוא עושה חנוכת הבית, אולי דווקא מפני ששלמה גם עשה חנוכת הבית בסוכות. אז הוא רוצה להראות כמו שהוא מקביל לשלמה. שלמה חנך את בית המקדש בירושלים בסוכות, והוא חונך את המקדש שלו בבית כל בסוכות. אז שהסוכות שלו זה לא הסוכות האמיתי, והמקדש שלו כמובן לא המקדש האמיתי, והנביא מראה את זה, שהמזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו. אבל ירבעם מנסה לחכות את ירושלים, לעשות מקבילות לירושלים. זה גם תירוץ על קושיית רבי עקיבא עגר. המשנה אומרת, הפסוק אומר, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, שהמצורעים ישבו לא נכנסו לתוך שם. אז רבי עקיבא עגר מקשה, הרי דין של לוח מצורעים רק בעיר שממות יהושע בן נון, שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון. ואת שומרון בנה אומרים מלך ישראל, אז אם כן, למה היו המצורעים צריכים לשבת פתח השער? אז הוא מתרד ששומרון באמת הייתה ממות יהושע בן נון, אלא שהיא נחרבה, ועומרי חידש אותה, אבל היא הייתה מימות יהושע בן נון. וזה תירוץ יפה, הוא מסביר את זה בפסוקים, אבל בכל זאת, מעיקר הדין אולי לא צריך את התירוץ הזה, אלא מלכי ישראל אמרו כבר את התירוץ הזה, שמלכי ישראל התייחסו לשומרון כתחליף לירושלים, היות בירושלים מצורע לא יכול להיכנס, אז הם לא הרשו למצורע להיכנס לשומרון, אז לכן ארבעה אנשים היו צריכים לשבת פתח השער. אז מה שקרה למעשה, כשנחלקה המלכות, אז מלכי בית יהודה היו ממשיכים את הקהל בירושלים. ירבעם עשה אולי איזה תחליף בשומרון, אינני יודע, אבל הקהל בירושלים נמשך על ידי מלכי בית דוד. זה בבית ראשון. אבל בבית שני אנחנו מגיעים לשאלה אחרת, שאלה מעניינת. בבית שני אנחנו מוצאים מלכה מבית חשבונאי. בבית ראשון גם הייתה מלכה זאת, עתליה, אבל היא אולי לא עשתה הקהל, היא הייתה רשעה. היא כמדומני האישה היחידה שמופיעה עליה בתנך הביטוי מרשעת. אז אני לא יודע מי קיימה מצוות הקהל. אבל בבית שני הייתה שלום ציון המלכה, שהיא הייתה צדיקה, אחות של שמעון בן שטח, אז היא אולי כן קיימה מצוות הקהל. אז כאן אני שואל את השאלה, האם באמת כשיש מלכה, אם היא תוכל לקרוא בתורה, כשאין מלך אלא יש מלכה? נדמה לעניות דעתי שכן, שתוכל לקרוא בתורה. אולי מצד הצניעות תקרא מאחורי מסך, כמו שמספרים, על ביתו של המרשה, שהייתה אומרת שיעורים, אבל מאחורי מסך, מפני הצניעות. אז אולי גם האישה תקרא מאחורי מסך, אבל קריאת התורה, אולי אישה יכולה לעשות, מי יודעת לקרוא בתורה, ואחותו של שמעון בן שטח אולי קיבלה שיעורים פרטיים מאחיה או ממישהו אחר, אז היא ידעה לקרוא בתורה. אבל מישהו יכול לטעון, הרי הקדו מצוות עשה שהזמן גרמה, אז איך אישה תוכל לקיים את המצווה הזאת? אבל לעניות דעתי אפשר לומר שזה לא קשה כל כך, כי הרי הקדו בין כל וכל מצוות עשה שהזמן גרמה לא רק על המלך אלא על העם להתאסף. והתורה מפורש שהקהל את העם האנשים והנשים והטף, שלמרות שאישה בדרך כלל פתורה מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל במצווה הזאת גם נשים חייבות. אז אולי גם לא רק במצווה כמקבלת התורה, אלא גם כנותנת התורה, גם אישה יכולה להיות חייבת. במצוות הקהל התורה ישבתה גברים לנשים, אז גם אישה יכולה אולי לקרוא בתורה בפרשת הקהל. יש כאן שאלה אחרת. איך ישראל, בזמן שהסנהדרין היא בידי שמעון בן שטח, איך ישראל מסכימים לזה שתהיה מלכה? הרי הדין הוא סום תשים עליך מלך, דרשו חזל מלך ולא מלכה. אז איך סנהדרין צדיקה כמו של שמעון בן שטח, איך מסכימה שתהיה מלכה בישראל? אבל נדמה לעניות דעתי שזה היה מצב של חוסר ברירה. כי באותו זמן העם היה נאמן לבית חשמונאי, הם לא היו מסכימים להחזיר את המלכות לבית דוד. אולי גם לא היה איש מבית דוד באותה שעה שהיה ראוי למלכות. אז הברירה רק הייתה למסור את המלכות לבניה של שלום ציון המלכה. והם לא היו מתאימים לתפקיד הזה. סופם הוכיח על תחילתם שאחרי שמתה שלום ציון המלכה, אז הם רבו ביניהם עד שהביאו קודם את הערבים לכבוש את ארץ ישראל ואחר כך את הרומאים, והם גרמו את החורבן, כמו שרש"י אומר בשיר השירים, שהמחלוקת בין הורקנוס ואריסטובוס, היא הביאה את הרומאים והשליטה את הרומאים על ארץ ישראל, שזה גרם לחורבן וכל הגלות שעוד לא נפטרנו ממנה. אז בוודאי שכל זמן ששלום ציון יכלה לשלוט, חזל העדיפו שתהיה מלכה, מאשר שהגיעו שני האחים הבלתי מוצלחים האלה שגרמו חורבן לארץ ישראל. כך נראה לעניות דעתי. ואותו דבר בנוגע למלך אחר בבית שני, אגריפס המלך. הרי המשנה מביאה שאגריפס המלך כן קרה במעמד של הקהל, אבל כשהגיע לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. למה? מפני שהוא היה איש נוכרי, הוא מבית הורדוס האדומי. אז אמרו לו העם, אל תתיירא, אחינו אתה, אחינו אתה. אתה איש צדיק, אתה מתאים להיות מלך. באמת הגמרא אומרת שהם נענשו על כך, שזה לא היה בסדר, זאת הייתה חנופה שהחניפו לאגריפס. אבל למה הסנהדרין בכל זאת הכירו בו כמלך? להפך הגמרא שם דנה איך מחל על כבודו לקרוא בתורה בעמידה, הרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ובעוד מקום הגמרא מתייחסת לאגריפס כמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, הוא דוגמה במשנה למלך צדיק כל כך, אם הוא לא ראוי למלכות אז למה הכירו בו כמלך? אני חושב גם כן, אותו דבר שאמרנו על שלום ציון המלכה, מתאים גם על אגריפס. את אגריפס מינו הרומאים. יכול להיות שאם היהודים היו מסרבים לקבל אותו כמלך, אולי הרומאים לא היו מתעקשים על זה. טוב, לא רוצים מלך, לא יהיה מלך. אבל הם לא היו מחזירים את המלכות לבית דוד. מה היה קורה? היה קורה שרק הנציב הרומי נשאר. אין מלך ליהודה, אלא רק הנציב הרומי. אז חזל ראו שמוטב להסכים לאגריפס כמלך, מאשר שיהיה כל השלטון רק לנציב הרומי. גם אגריפס היה כפוף לרומאים, אבל בכל זאת, אגריפס זה שארית השלטון בבית שני, נקודת האור האחרונה לפני שקיעת השמש של בית שני. אז חזל העדיפו שיהיה אגריפס מלך, גם אם הוא שלא כדין, מאשר שלא יהיה בכלל מלך בישראל, ורק רומי השולטת. אני חושב שאותו דבר ניתן למעל עוד שאלה. הרי אנחנו מוצאים בין חכמי ישראל שבית שני את שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון כבר בגמר שהיו מצאצאי גרים, מזרע סנחריב המלך. והדין הוא שלא ממנים גר לשום משרה בישראל, אז איך מינו את שמעיה ואבטליון לנשיא ואב בית דין? אבל שוב אותו דבר, שאנחנו צריכים למנות את החכמים הכי גדולים לנשיא ואב בית דין. אי אפשר למנות אנשים שלא ראויים. אני אומר, אפשר תמיד לקרוא למישהו רב או, או, או רב ראשי, אבל אי אפשר לעשות אותו לגדול הדור, או שהוא כן או שהוא לא. אז אתה יכול לקרוא למישהו נשיא או אב בית דין, אבל הוא לא יהיה גדול הדור מזה, ואנחנו רוצים שבראש הסנהדרין יעמדו גדולי הדור. באותו דור, שמעיה ואבטליון, הם היו גדולי הדור, אז לא היה שייך למנות מישהו אחר. גם אם הם מצד עצמם לא היו ראויים, אבל לפי מצב הדור, הייתה, לא הייתה אפשרות למנות מישהו אחר. יש דברים שאתה לא יכול למנות אדם, הוא צריך שיהיה מתאים, אתה יכול למנות מישהו להיות מנכ״ל בית חולים הדסה, או אפילו שר הבריאות, אתה לא יכול למנות אותו להיות רופא מוצלח, או שהוא רופא מוצלח או שהוא לא רופא מוצלח, שום מינוי לא יעזור על זה. ואם הכנסת תצביע פה אחד ששמעון פרס יהיה נביא, הוא בכל זאת לא יהיה נביא. אי אפשר למנות מישהו לנביא, או שהקדוש ברוך הוא בוחר בו או לא בוחר בו. יש דברים שלא שייך למנות בן אדם לזה. אז באותה שעה לא היה שייך למנות מישהו אחר, אלא רק את שמעיה ואבטליון. גם אם הם מצד עצמם, מצד הייחוס לא היו כל כך ראויים, אבל באותה שעה לא היה שייך למנות מישהו אחר. אז מאותו טעם גם שלום ציון המלכה יכלה לכהן בתור מלכה, ובתור שכזו יכול להיות שהייתה באמת חייבת לקרוא בתורה כמו מלך. חשבתי שיש מצווה אחרת שאולי לא תהיה נוהגת עם אישה תמלוך. ודאי לא המצווה שלא ירבה לו נשים, אבל גם אולי לא המצווה של כסף וזהב לא ירבה לו מאוד אם היא נשואה. למה? כי מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז מלא לא יהיה אצלה עליו של כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. יש ירושלמי, הירושלמי דן על קניין 400, מאיפה לומדים קניין 400? הרי יש הלכה שמציאה מונחת ברשות רבים, ואדם נכנס ל400 של המציאה, אז הוא קנה את המציאה. אז מביא הירושלמי מקור לזה, שם שדוד המלך אומר על עצמו, והנה ועוני הכינותי לבית אלוקיי, אז הוא כותב פירוט של זהב כך וכך, וכסף כך וכך, ועוד דברים. אז שואל הירושלמי, איך זה ייתכן? אם הוא לא זכה בזהב והכסף, הוא לא יכול להקדיש אותם. אם הוא זכה בהם, אז הוא לא כל כך עני. מי שיש לו 100,000 כיכרים, הוא לא עני כל כך. אז מה הוא אומר? והנה ועוני הכינותי לבית אלוקיי? אז אומר הירושלמי, שכל כסף שהגיע לתוך 400 של דוד, אז מיד היה מקדיש אותו. אז זה מקור לקניין 400. אז שואל על בוש מרדכי, למה באמת דוד עשה את זה, שמיד כשהגיע ל400 שלו היה מקדיש, יכול לאסוף זמן, מה נגיד, כל חצי שנה או שנה, ואז יקדיש את הכסף, אלא בגלל הלאב שיש למלך, וכסף עזב לא ירבה לו מאוד, אז אף רגע לא היה משאיר כסף אצלו. הגיע משהו ל400 שלו, מיד מקדיש את זה לבית המקדש. חשבתי מה שדוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מה החידוש בזה? אם אני הייתי אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי כזיתים חומץ בפסח, היה בזה איזה מילה? אלפי כזיתים חומץ בפסח לא שווים לי אפילו פרוטה אחת. אז מה זה מעלה שטוב לי תורת פיך מאלפי כזיתים חומץ בפסח? אז הרי למלך כסף וזהב לא שווה כלום, כי אסור לו שיהיה לו כסף וזהב. אז בשביל מלך ישראל, כסף וזהב זה כמו בשבילי חמץ בפסח. אז מה המעלה הזאת שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? אבל חשבתי שכוונתו של דוד, שטוב לו התורה שהוא לומד אפילו יותר מהכסף שהוא מכין לבית המקדש. שכמה שחשוב בית המקדש, ודוד כל ימיו שואף להקים את בית המקדש, אוסף כסף וזהב להקים את בית המקדש, אבל התורה עוד יותר חשובה לו. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, טוב יום בחצריך מאלף, שפרשו חז"ל, שטוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב על גבי המזבח. גם דוד אומר שהתורה, כמה שאלפי זהב וכסף לבית המקדש זה חשוב, אבל התורה עוד יותר חשובה מאלפי זהב וכסף של בית המקדש. כי כל התכנית של בית המקדש כדי שתהיה תורה בישראל. אנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שבית המקדש משרה תורה בישראל. הסנהדרין שואבת את כוחה לפסוק הלכה מזה שהיא יושבת על יד המקדש. כשהיא לא יושבת על יד המקדש היא לא יכולה לדון דיני נפשות. יש גם גמרא שכשאין קורבנות אין דיני נפשות. אז כל המטרה של המקדש להשרות תורה בישראל, אז העיקר זה תורה. חשבתי שיש עוד משהו שאולי לא יהיה אם אישה תהיה מלכה. הרי יש דין של קורבן חטאת, שיחיד שאכל לחלב למשל בשוגג, אז צריך להביא כבשה או סעירה לקורבן חטאת. זאת אומרת, נשיא, כלומר מלך, אם הוא חטא במשהו בשוגג, אז מביא סעיר, לא מביא כבשה או סעירה, אלא מביא סעיר. מה יהיה הדין אם אישה מלכה תחטא בשוגג? אם היא תביא כבשה או סעירה או תביא סעיר? אז חשבתי למה שאם היא נשואה, היא תביא כבשה או סעירה, היא לא תביא סעיר. למה? כי הגמרא דורשת בנוגע לקורבן של המלך, אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו. מה זה השם אלוקיו? שאין על גביו אלא השם אלוקיו. שהוא לא כפוף לשום בשר ודם, אלא רק להשם אלוקיו. הוא אומר אפילו כשיש שני מלכים בישראל, כמו בית דוד ומלכי ישראל, אז שניהם נקרא אין על גביו, כי אחד לא כפוף לשני, אז כל אחד מהם יכול להביא קורבן. אבל כשיש גדול ממנו שהוא כפוף לו, אז הוא לא יכול להביא את הקורבן של נשיא. רבי שאל את רב חייא כמדומני, האם הוא, אילו היה בית המקדש קיים בימי רבי, האם הוא היה יכול להביא קורבן של נשיא? רב חייא אמר לו, לא, כי ראש הגולה בבבל הוא יותר חשוב, אז אתה לא יכול להביא קורבן של נשיא. אז אם הייתה מלכה נשואה, אז מילא היא כפופה לבעלה, אז נכון שלא בענייני המלכות, אבל בעניינים אחרים הרי אישה משובדת לבעלה, אז היא לא תוכל להביא את הקורבן של מלך, כי זה לא יקרה שאין על גביו אלא השם אלוקיו. אבל בשאר הדברים לכאורה, אישה תוכל למלא תפקיד של מלך. כמובן שאנחנו מקווים שתחזור המלכות למלך המשיח במהרה בימינו. המלך המשיח מסתום לא יהיה אישה, אלא יהיה איש. נזכה לראות את המלך המשיח קורא בתורה מקץ 7 שנים בחג הסוכות.